זה הקדמה קצרה למה שנלמד, חוץ מזה צריך עוד לדבר על מה שלמדנו, אבל למה שנלמד, יש הלכה בהלכות הדלת כלים. אם כלי בישלו בכלי אוכל לא כשר והכלי בלע, או שבישלו בו חמץ ורוצים להכשיר אותו לקראת פסח, הכלל ההלכתי הוא כבולעו כך פולטו. באותה דרגת חום שהכלי קיבל את האיסור, באותה דרגת חום צריך להכשיר אותו. וזה פסוק בתורה, כתוב כל אשר יבוא באש, כל אשר יבוא באש תעבירו באש, כל אשר יבוא במים תעבירו במים. דברים כאלה שצולים בהם והם בולעים על ידי אש, צריך להעביר אותם באש כדי להכשיר אותם. דברים כאלה שבולעים על ידי מים, סיר שמשלים בו מרק, צריך להכשיר אותו על ידי ששמים אותו, מכניסים אותו לתוך מים רותחים, ואז הוא מוציא את כל מה שהוא בלע. רבי נחמן מלמד אותנו באות הזאת, נגיע לזה בהמשך, שיש בחינה של תשובה, שאדם מתנקה מהחטאים שלו, שזה דומה לעבודה של להכשיר כלי שבלע איסור. זאת אומרת, הבן אדם כמו הכלי, החטא שהוא עושה זה כאילו שהוא בלע איסור, והתשובה זה כמו עבודה של הכשרה. על זה נאמר, כל אשר יבוא באש תעבירו באש, כל אשר יבוא במים תעבירו במים. וצריך לראות את זה בצורה יותר מפורטת בהמשך. לפני זה צריך להיזכר קצת על מה דיברנו. בעיקר, עיקר עבודת התשובה זה לקבל על עצמו על מלכות שמיים מחדש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תמיד מלך, אנחנו לא ממש ממליכים אותו, הוא מלך בין כה וכה, אבל מלך הוא מלך כשמלכותו מתפשטת בכל המדינה. אם במרחק 500 קילומטר מארמון המלך חוששים לעבור על רצונו, סימן שהוא מלך. אבל אם שמה הוא נבחן אם הוא מלך, בקצה. אם לידו עושים לו את כל הטקס, אבל במרחק הכל מתפרק ואף אחד לא חושב עליו, אז הוא לא מלך. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את מלכותו כשאנחנו במקום הכי רחוק. איפה אנחנו במקום הכי רחוק? בעולם הזה שלנו. אין מקום יותר רחוק כזה. המקום היחיד שאפשר למרוד בהשם יתברך זה העולם שלנו. הנשמה ירדה מהמקום הכי גבוה למקום הכי נמוך. כי כתוב במדרש שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, אפילו יותר למעלה מהתורה. ובסוף דווקא את הנשמה מורידים בתוך גוף ונותנים לה בחירה, והנשמה יכולה להגיד יחד עם הגוף, זאת אומרת ההכרה האנושית יכולה להגיד לא רוצה. ובזה כאילו מעלימים על המלכות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו למדנו שצריך להחזיר את המלכות לשורש, ועם זה אנחנו מתחילים עכשיו עוד פעם. זה בחינת החזרת המלכות לשורשה, ויש בזה שתי אפשרויות של שני ממה. צריך להסביר את זה בשתי צורות. מה פירוש להחזיר את המלכות לשורש? באיזה אופן המלכות היא לא בשורש? ומה המשמעות של שורש? יש שתי משמעויות של שורש בדרך כלל. יש, אפשר לומר, למשל דוגמה. קח דוגמה. בן אדם מגיע ממקום אחד למקום אחר. תגיד, בחור גמר את הישיבה והוא יוצא לעבודה. רואים אותו בעבודה, אומרים, וואי, באיזה ישיבה למדת? יש לך שורש טוב. זה סוג אחד של שורש. או שמסתכלים על נשמה שירדה מהעולם העליון לעולם שלנו, ואומרים, יש לה שורש גבוה, הנשמה למעלה היא יותר גבוהה מהמלאכים. זה אופן אחד. היא ירדה למטה, לא ניכר המעלה שלה, וצריך להחזיר אותה. באופן כזה, אני יכול לומר, מה זה נקרא להחזיר את המלכות לשורש? זה הפירוש הפשוט. הרי האמת שמלכותו בכל משלה. ושום דבר, לא ירים איש את ידו ואת רגלו, שום דבר לא נעשה בלי השגחה פרטית. אלא מה? פה בעולם זה לא ניכר. כשבן אדם מקבל על עצמו עוד מלכות שמיים, אז הוא מחזיר את המלכות למקום האמיתי שלה, שהשם הוא המלך, ולא אני המלך. כן? ענה המלוך, זה קליפה. וכשמחזירים את המלכות לקדוש ברוך הוא, זה נקרא שמחזירים את המלכות לשורש. אבל יש פירוש חסידי, מה נקרא להחזיר את המלכות לשורש, זה משהו הרבה יותר עמור. כתוב בספרים, בספרים קדושים, תלמידי בעל שם טוב אומרים, זה כתוב גם בקבלה, אבל בהדיה דיברו על זה הרבה תלמידי בעל שם טוב. המלכות זה נקרא פסיעה לבר, זה הספירה הכי אחרונה בין כל עשרת הספירות. המלכות זה הנהגה. הנהגה זה תמיד פסיעה החוצה. להנהיג אנשים זה להיות פונה אליהם. המלכות זה צמצום. המלכות זה דיבור, באשר דבר מלך שלטון. הקדוש ברוך הוא פונה אלינו על ידי זה שהוא מצטמצם, הוא מצמצם את עצמו והוא בוחר להיקרא בשם מלך. שם יכול להיקרא אבא, הוא יכול להיקרא אדון, הוא יכול להיקרא מלך, הוא יכול להיקרא דודי וראי, יכול להיקרא כל דבר. רק הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות בדרך כלל בעולם של הטבע, בעולם של הבחירה, הוא מתגלה בצורה של מלך, הוא לא מתגלה בצורה של מלך עד הסוף. אם היה מתגלה כמלך עד הסוף, אז הייתה ניטלת מאיתנו הבחירה, מול הפנים של המלך אי אפשר לחתור. הוא מתגלה כמלך באופן של נוגע ואינו נוגע, אבל המלכות זה הספירה האחרונה. זה מה שאנחנו מקבלים, הדבר הראשון, הפתח הראשון של הקדושה, לעלות מלמעלה, מלמטה, להיכנס אל הקדושה, אז כתוב בזוהר, הפתח הראשון זה המלכות, לקבל עול מלכות שמיים. אחר כך באים כל ההשגות העליונות. השורש של המלכות, אומרים תלמידי הבעל שם טוב, השורש של המלכות הוא יותר גבוה מכל הספירות. הוא יותר גבוה מהשורש של כל הספירות. וזה מרומז בפסוק, אשת חיל עטרת בעלה. אשת חיל מרמז על ספירת המלכות, בעלה מרמז על הספירות העליונות יותר, החסד, הגבורה, התפארת, הנצח, עוד והיסוד, ואשת חיל היא עטרת בעלה. מה פירוש עטרת בעלה? היא עטרה על ראשו, כי היא יונקת מהכתר. היא לא יונקת, היא מקבלת מהכתר, היא נקרא, זה לא בדיוק, זה לא ביטוי מדויק. השורש שלה בכתר יותר גבוה מכל הספירות. מדוע? הרי המלכות זה הצמצום, והמלכות יוצרת את עולם הטבע ואת עולם הבחירה, אז להפך היא הכי נמוכה, אבל היא הנותנת. זה כמו שכתוב אצל שלמה המלך, אצל שלמה המלך כתוב היחקה מכל אדם, תשמעו הפלא ופלא מה שחזל אומרים, מה פירוש היחקה מכל אדם? אפילו מן השוטים. איזה מין דבר זה? כל אחד חכם יותר מהשוטים, אז שלמה המלך והיחקה מכל אדם אפילו מן השוטים, אבל האמת היא שלהסביר לשוטה, להסביר לשוטה שאתה יותר חכם ממנו זה עבודה לא פשוטה. השוטה הוא הכי חכם מכולם. שלמה המלך היה כל כך חכם שהוא יכל להסביר לטיפש ששלמה חכם והטיפש הוא טיפש. ושזה צריך כישרון. זאת אומרת, הסוד של הצמצום, של לצאת מעצמך ולדבר עם השני בשפתו, זה מראה על שורש הרבה יותר עמוק מאשר כל היתר. ולכן השורש של המלכות הוא יותר גבוה מכל הסוד. עכשיו, מה שנגענו בזה קצת, אבל לא אמרנו את זה ככה. אם בן אדם חוטא, באיזה מלכות הוא פוגם? הוא פוגם במלכות איך שהיא למטה. הוא לא מקבל על עצמו מלכות שמיים. חז"ל אמרו שכל הנבראים בעולם שומעים בקול השם חוץ מהאדם. הם אמרו, אין הנחש ממית, אלא החטא ממית. אפילו בלעם, כשהוא רצה להשתמש בכוח שלא שייך לבחירה שלו, אז אמר, לא אוכל לעבור את פי השם. אחר כך הוא הלך לתת עיצה איך להחתיא את בני ישראל, כי בזה הוא השתמש בטבע. אבל איכשהו יוצא מהטבע האנושי, הצידה, או למעלה או למטה, הוא לא יכול לעבור את פי השם. הבן אדם שמורד בהשם, הוא מקלקל את המלכות של השם למטה. והוא צריך לתקן את המלכות למטה. איך הוא צריך לתקן את המלכות למטה? לקבל על עצמו מלכות שמיים. הרי הקדוש אומר איך יכול להיות, הוא שואל, איך יכול להיות, הוא שואל את זה בשני אופנים. שואל קודם כל על, על, על רמה היסטורית. בני ישראל היו בארץ ישראל, היה להם את בית המקדש, היה להם נבואה, והם לא החזיקו מעמד והיצר הרע הפיל אותה. אז הם הגלו אותם לבבל, לקחו להם את בית המקדש ולקחו להם את הנביאים. נו, מה יהיה עכשיו? יותר גרוע. וגם על, ב, ב, בציר, על ציר הפרט, על כל פרט בעצמו, האדם עדיין לא חטא אף פעם, הכוח שלו בקודש הוא יותר חזק. אף על פי כן היצר הרע הפיל אותו, הוא נכשל. עכשיו מה? אחרי שהוא נכשל ועבירה גוררת עבירה, עכשיו אומרים לו תחזור בתשובה. איך הוא יכול? קודם לא היה לו כוח, איך יש לו עכשיו כוח? אבל אריזל אומר שבאמת עכשיו הבן אדם נמצא במקום הרבה יותר נמוך. אור יש לו הרבה פחות, אבל כוח נותנים לו עכשיו יותר. הוא בחושך, אבל נותנים לו יותר כוח. אור אין לו, את האור העבירה לקחה ממנו. אבל בלי אור, כוח נותנים לו יותר. אז מה הוא צריך למסור את הנפש? תוקף יש לו יותר. את התוקף מקבלים מהשורש של המלכות. הרי אנחנו קלקלנו את המלכות. מרדנו בקדוש ברוך הוא, קלקלנו את המלכות. איך יש לנו כוח? לפני שמרדנו, עוד לא היינו בכזה חושך. ובכל אופן לא החזקנו מעמד. איך אנחנו יכולים עכשיו לתקן את הכל אחרי שחטאנו? כי עכשיו אנחנו מקבלים כוח מהשורש של המלכות שהוא יותר גבוה מכל הספירות. זה הבחינה של במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זה נקרא להחזיר את המלכות לשורש, להפוך את המלכות לכלי שיעיר בה השורש של המלכות למעלה, יותר גבוה. לא סתם השורש לפני שחטאנו, שזה גם נקרא שורש, אלא השורש מלפני הבריאה, השורש של המלכות, זה שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, והקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כדי לגלות מלכותו, זה השורש של המלכות. במין ימלך בנשמותיהם של צדיקים, משם אנחנו יכולים לקבל כוח לסובב את כל הגלגל חזרה ולהתחיל מחדש. משם יש הרבה יותר כוח ממה שאנחנו מתארים לעצמנו. זה העניין, זה נעשה מתי? מתי שמתוודים, מה שדיברנו קודם. ומתי שבן אדם מתוודה מול צדיק שאצלו המלכות למטה בעולם הזה היא במדרגה של המלכות בשורש. זה האור שיש לו בתודעה, הטוטליות של הוא לבדו ואין זולתו. בשביל זה קוראים לו חכם. אנחנו נראה כאן, נדבר על תלמידי חכמים, הוא מדבר על המלכות. יש מובא בשם המגיד ממזריץ' בתניה בפרק למדהי, הוא כותב, כמו ששמעתי ממורי, הוא כותב שם, הוא מביא איזה קטע מעץ חיים שלא נוגע לעניין קבלי, אבל הוא מסביר שם בשם המגיד שאמיתת השם אלוקים אמת היא אחדותו יתברך שהוא לבדו ואין זולתו, וזוהי מדרגת החוכמה. מתי האדם נקרא חכם? כשהוא מרגיש שהוא לבדו ואין זולתו, כשהוא יודע שהוא עצמו בכלל לא חכם, וכל החוכמה של העולם זה עין ואפס, ורק הקדוש ברוך הוא נמצא וחוץ ממנו אין שום דבר. זה השורש האמיתי של המלכות. זה לא קבלת מלכות כפשוטו, שאני יכול לעשות כך ואני יכול לעשות כך ואני מכניע את עצמי. השורש של המלכות שהוא מתגלה, אני לא מכניע רק את המעשים שלי, אלא אני מכניע גם את הרצונות שלי. זה קבלת עול מלכות שמיים של ראש השנה, כתוב בהקדמת הזוהר. בהקדמת הזוהר זה כתוב בצורה מאוד ציורית, אבל זה מה שכתוב במפרשים. שיש הבדל, כתוב בהקדמת הזוהר, כתוב שלפעמים הבת מקבלת מהאימא את התכשיטים שלה. כך כתוב הזוהר. אימא הוזיפת לברת המנה וקשיתת לה בקישותה. יש מפרשים שמסבירים שהכוונה שהאימא זה מדרגה גבוהה, שם מדובר על ספירת הבינה, לא ספירת החוכמה. אבל על כל פנים, על מדרגה גבוהה, שהמלכות מקבלת ממנה את כל האור, לא דרך מהבינה עד המלכות, יש 8 ספירות. כל ספירה זה צמצום, עוד צמצום ועוד צמצום. בראש השנה המלכות מקבלת את האור של הבינה בלי צמצומים. מה זה אומר לנו בעבודה שלנו? המלכות כל יום זה לקום בזמן, להגיע לבית כנסת, לא לרמות בעבודה, לא לדבר מה שלא צריך, לשמור את הפה, לשמור את העיניים, לשמור את האוזניים, להילחם, להיות חייל. זה המלכות, קבלת מלכות שמיים. קבלת מלכות שמיים בראש השנה זה לא לרצות מה שהשם לא רוצה. זה כמו אקט של הכתרה. רבי סעדיה גאון אומר, תוקים בשופר כמו שמכתירים מלך. שמכתירים מלך תוקים לפניו בחצוצרות. אקט של הכתרה זה לא שבאים למלך ואומרים לו, כדאי לך להיות מלך עלינו כי אנחנו לא נמרוד בך. לא נבוא עם טנקים ועם תותחים נגדך. זה לא הכתרה. הכתרה זה שבאים ומשתחווים אליו ואומרים, הננו לך לעבדים. אנחנו כולנו שלך. כל המציאות שלנו שלך. זה הכתרה. בראש השנה שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שירצה להיות מלך עלינו, ואם הוא לא רוצה להיות מלך עלינו אז אין סיכוי לעולם בכלל, אבל אנחנו מבקשים אז אנחנו מוסרים את עצמנו לגמרי. זה עבודה של לקשור את המלכות עם השורש, וזה חוכמה אמיתית. החוכמה האמיתית זה להתבטא להשם יתברך. כל החוכמות שבן אדם מחפש להיות לבד חכם, אז הוא תמיד נשאר עם החוכמה של עצמו, והחוכמה של עצמו באמת היא נקודה, היא כלום, היא עין ואפס. אבל בזה שהוא שם את החוכמה שלו בצד, יש משל מהבעל שם טוב, הוא מביא את זה כאן בסוף הספר. אבל כשבן אדם עושה ככה, יד קטנה יכולה להסתיר את כל העולם. מה שצריך לעשות, את היד להזיז הצידה, יש את הכוכי ועוצם ידי, שצריך להזיז הצידה. הכוכי ועוצם ידי, בעיקר בעולם המודרני, הוא לא כוכי ועוצם ידי שיש לי שרירים חזקים ביד. כוכי ועוצם ידי שאני יודע, אני יודע לתחמן את כולם, אני יודע, זה כוכי ועוצם ידי, יש לי הרבה שכל, אני חכם. וזה עצמו, זאת היד הקטנה שמסתירה בפני את כל העולם ואת כל העולמות, ואת כבוד השם שמאיר בכל העולמות, בעיקר. אני רואה את הכל דרך החוכמה שלי. ברגע שאני מסוגל להזיז אותה הצידה, אז אני יכול לראות את האמת, ולהזיז אותה הצידה, זה כל העבודה שלקראת ראש השנה, כן, כבר את שבת מברכים אלול, עברנו כבר. שהייתי ילד, ממש ילד, אני זוכר את זה, היה יהודי זקן, יליד אוקראינה, הוא התפלל בית הכנסת שלנו, הוא היה יהודי שעבד לפרנסתו מניקיונות בבתי ספר, יהודי פשוט ותמים, טענו לי להסתכל עליו. והיה לו את הסיפורים שלו שהוא זכר מהילדות. אז הוא סיפר שהגיע אצלם בעיירה, שהגיע שבת מברכים אלול, החזן ניגש לעמוד לומר ברוך שאמר, הוא אמר אותו במנגינה של ראש השנה, וכולם התחילו לבכות. ומי היו שם בכלל? זה לא היה קהילת קודש וילנה, אני יודע מה זה, זה היה הערה פשוטה באוקראינה, אנשים פשוטים, כולם פועלים. החזן, שבת מברכים אלול, קרא את ברוך שאמר במגינה של ימים נוראים, וכולם בחו. זה בעצם העבודה שלנו היום, אנחנו נזכרים בקושי משצריך להגיע לסליחות, יש מניין, אין מניין, כן קמים, לא קמים, עושים סליחות לפני מנחה. יש כל מיני סיפורים היום. קשה מאוד, אבל האמת שזה לא נכון. זה לא נכון, כי להפך, עבירות יש לנו הרבה יותר משלהן. אז מה אנחנו מתפנקים כל כך? אבל הנקודה היא שכשמגיע ראש השנה, העבודה של חודש אלול זה להתרגל למחשבה חדשה. סיפר רבי יואל קאן, האחוזר של הרבי, הוא סיפר שהוא שמע, אני הכרתי את הזקן שהוא שמע ממנו, שהוא שמע מרבו ורבו מרבו, הוא הלך אחורה כמה דורות, הוא הגיע לתלמידים של הבעל שם טוב, אני חושב, הוא אמר, מה זה תשובה? הוא אמר, זה איש מפי איש, תשובה, הוא אמר, זה הסתכלות יותר גבוהה ויותר עמוקה על הכל. זה המהות של התשובה. אם אתה לומד להסתכל אחרת, בעיקר ההסתכלות שצריך להסתכל אחרת זה ביחס שבין העולם לקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא לא עוד נקודה בעולם, העולם הוא עוד נקודה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא. ופה צריך לעשות תשובה, צריך לשנות את הפוקוס, להסתכל נכון. עיני השם אל צדיקים, כתוב בפי מוהר"ן, הקדוש ברוך הוא נותן לצדיק את העיניים שלו, את ההסתכלות שלו, שיסתכל כמו שהשם יסתכל. זה התשובה. התשובה זה להשיב את הכל לשורש, להסתכל כמו בשורש, לקבל עול מלכות שמיים כמו בשורש. לא ככה לעשות טובה, כאילו להזיז את השק עצמות בכוח, עם שמחה לעשות את זה. זה האופן שנקרא להחזיר את המלכות לשורש. אז מקבלים את הכוח של השורש. כשמקבלים את הכוח של השורש, אפשר לעמוד נגד כל העולם, עם כל המניעות, עם כל היצרים הרעים, עם הכל. שורש המלכות הוא אש. כן.
אולי זו שאלה לא רלוונטית, אבל אתה אמרת קודם
שחוטאים
מקבלים יותר כוח.
לא החטא נותן יותר כוח.
זה, אבל משהו כזה
זה לא זה. בתורה ו' בתורה ו' למדנו. את זוכרת שלמדנו תורה ו'?
רק עד הגעת. ואז לא הבנתי אותך כזה.
בתורה ו' כתוב שהבן אדם, ההתחלה של התשובה, כתוב שם לשון כזו, כתוב שההתחלה של ההוויה של האדם, מתי הוא בשפה אמיתית מתחיל להתקיים, מתי שעולה בדעתו שהוא רוצה לעשות תשובה. כל זמן שעדיין לא עולה בדעתו שהוא רוצה לעשות תשובה, אין לו הוויה בעולם, הוא עוד לא קיים. עכשיו אם הוא לא קיים, הוא לא יכול לקבל את הכוח מהשורש, כי אין לו כלי לקבל. הכלי זה הרצון. אפילו אם הוא עוד לא חזר בתשובה על אף חד, עצם זה שהוא רוצה, והוא מחפש, והוא משתוקק, אז הוא מקבל את הכוח. זה לא אוטומטית, להפך, בן אדם שחוטא הוא מאבד את הכל, הוא מאבד את האור, הוא מאבד גם הרבה כוח. אנחנו רואים את זה, שבן אדם חוטא הוא מאבד אנרגיה, אין לו כוח, אין לו, לא רק שאין לו אור. האור זה העניין, זה ההתלהבות, את זה הוא ודאי מאבד. הרבה פעמים הוא גם מאבד את האמונה שיש לו כוח לחזור לאיפה שהוא היה. אבל אם בכל אופן הוא אומר אין לאן לברוח, נקודה שלה, איך מעוררים את הרצון? מישהו סיפר, היה פה, יש פה בירושלים, מי זה היה? לא זוכר, אחד מהרבנים של ברסלב, מהזקנים, מאוד זקנים, אני כבר לא זוכר מי זה היה. הוא אמר דוגמה, הוא אמר שבן אדם הולך במדבר, דיברנו על זה פעם, הרב הולך במדבר והוא מתייבש, הוא מרגיש עוד רגע הוא נגמר. ומרחוק הוא שומע פחפוך של מים, הוא מרגיש ריח של מים, כשצמאים מרגישים ריח של מים, ואז הוא הולך, הוא רץ בשארית כוחותיו, הוא רואה שהמקום סגור, אי אפשר להגיע, יש מבנה ויש דלת, הוא דופק בדלת, מבקש קצת מים, אז מעיפים אותה חוצה עם בעיטה, סוברים את הדלת. אז מה הוא יעשה? הוא יברח משם, אין לו ברירה, הוא הולך למות. ומה הוא אומר? הוא לוקח אבן, שובר חלון, רוצים להיפטר ממנו, אז נותנים לו מים, אין ברירה, הוא ילך למסירות נפש, הוא יחטוף מכות, אבל מים הוא יקבל בסוף. אולי לא שמעו אותו כל כך טוב, אולי מה? זאת אומרת, הוא אומר, יש בן אדם, מה ההבדל? ההבדל הוא, מישהו אחר היה מתייאש, אבל זה שמתייאש, זה מיישר, יש לו תקווה שיש בכיוון השני גם כן מים. אבל אם הוא יודע והוא משוכנע, שבאף מקום אין מים, רק פה, ופה לא נותנים לו להיכנס, הוא ייכנס בסוף. הוא לא יחפש שום דבר. יש הרבה דוגמאות על זה בדברי חז"ל, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לריחות, לא רוצה לצאת מהנושא, אבל על כל פנים בסוף הוא ייכנס. וככה צריך להיות, אם בן אדם צריך לדעת, לא להיות כמו אלישע בן אבויה, שאמר, יופי, הפסדתי את העולם הבא, אני אלך לעולם הזה. הוא צריך להגיד, זה היה הניסיון שלו, היה צריך להגיד, אין לי עולם הבא, אבל גם העולם הזה שלו יהיה לי, אין לה לברוח. אני עומד פה ליד הדלת, ואני עומד כאן. ברגע שהיא תפתח, אני אשים רגל שלא יכולו לסגור עליי. זה הנקודה. אם הרצון הזה לא מתעורר מהשגות עליונות, זה לא מתעורר משיעורי תורה, ולא מהרצאות, ולא מספרים, זה מתעורר מההכרה פשוטה שאין לה לברוח. שכשהולכים למקום אחר, יהיה פעלת יותר גרוע. וכשאין לאן לברוח, אז זה בחינת החסדי ולא הרפאנו. אז עומדים, יש לי חבר שאמר לי פעם, היום ראש ישיבה גדול, הוא אמר פעם, אתה יודע מה זה יהודי? היינו בחורים בישיבה, היה לתם לי לברקות, לא מהעולם הזה, אמר, מה זה יהודי? אמר, יהודי יכול לעמוד 60 שנה ליד דלת סגורה, ולא ללכת, ללחוץ על הידי. ברגע שהדלת ייפתח ויכניס רגל, ואז הוא יהיה בפנים, אז לא יכולו לסגור עליו. זה יהודי. מי שרוצה להישאר ביהדות צריך להיות עקשן. את הכוח הזה, ברגע שהוא מתחיל, בשביל זה עצמו צריך המון כוח. מאיפה יש לו את הכוח? זה כוח שמקבלים מהשורש. אבל אם הוא לא מחפש בכלל, אז באמת מישהו אחר צריך לעורר אותו. זה אחריות שלנו. יש יהודים שאנחנו צריכים לעורר אותם. איך לעורר אותם זה כבר סיפור אחר. הרבה פעמים אנחנו הולכים לעורר אותם, כפות שאנחנו רוצים אחריהם הם בורחים. אז צריך לדעת, צריך לעשות את זה בחוכמה, אבל בגדול, בן אדם שלא מתעורר לבד, צריך לעורר אותו. כל ישראל ערבים זה בזה. כמו שאמרו, שורש המלכות הוא אש, באש יש כוח לחלות את כל מה שלא צריך. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, למה טען נבט שראה שיצא אש מהמתו? במפרשים כתוב שם, בגמרא כתוב שם דבר פלא, כתוב שנבט, שהיה אבא של ירובעם, ירובעם מרד בשלמה. נבט כתוב שם מרד בדוד, כי הוא מופיע בתנ"ך בעוד שם. מי זוכר את שבע בן בכרי? אז לחז"ל היה מסורת, למרות שעל נבט כתוב שבט אחר, ועל שבע בן בכרי שבט אחר, וכתוב ששני השבטים היו, אחד היה מצד האבא, אחד היה מצד האמא. זה היה אפרים ובנימין, אני לא זוכר בדיוק, אבל לכל פנים, נבט חינך את בנו, לא רק שהוא בעצמו, הוא קודם כל, הוא טעה, הוא חשב שהוא מלך, למה? הוא חלם שיצא אש מעמתו, ולכן הוא טעה, והאמת שבאמת יצא ממנו מלך, אבל המלך לא היה הוא, אלא המלך היה הבן שלו. הבן שלו ירובעם היה מלך. וגם ירובעם, אם הוא היה רוצה, היה יכול להניג את המלכות שלו בקדושה. כן? ירובעם מלך על פי נביא. רק נכנס שם איזה פוליטיקה שלא יעלו לרגל, ומלכי בית דוד ישבו בעזרה, והוא יעמוד. אז בגלל הכבוד, אז הוא עשה את העגלים, ולאן שכבוד יכול, רדיפה אחרי הכבוד יכול להביא. שם ישמור, אבל על כל פנים רואים שאש מסמל מלוכה. הטעות שלו הייתה שהוא לא ידע שזה, הוא לא ידע שזה בנו, הוא חשב שזה הוא. אבל על כל פנים אש מסמל מלוכה. והמלכות משתלשלת מהגבורות, והגבורה זה אש. והתורה נקראת אש שמשם המלכות, כמו שכתוב, ולא כל דברי כאש. בתורה יש גם אש וגם מים. הוי כל צמא לכו למים, אין מים אלא תורה. והתורה לא כל דברי כאש, נאום השם. יש בתורה את שני הדברים, ושתי נקודות בתורה, עוד מעט נסביר את זה. וכתיב בי מלכים ימלוכו. מלך בלי תורה זה לא, והשורש של האש והמים של התורה זה החוכמה. ועיקר התורה עם התלמידי חכמים. תלמיד חכם זה יהודי שנשאר תמיד תלמיד, אף פעם לא הופך להיות חכם, תמיד תלמיד חכם. הוא מקבל מהחוכמה, אף פעם לא חכם בעצמו, זה חכם אמיתי. כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, כמה טיפשה דקיימי מקמא ספר תורה ולא קיימי מקמא צורבא דרבנן. זאת אומרת שצריך לתת את הכבוד שנותנים לתורה, צריך לתת גם לתלמיד חכם, לא רק לספר. היהודי החי שלומד את התורה, הוא במקום מסוים, כתוב שם הסבר מדוע, רואים, איך רואים שהוא במקום מסוים, הוא יותר חשוב מהספר. מצד שני, הוא גם יכול לכתוב, הוא יכול ליפול. אפשר להבין את זה שנותנים כבוד לספר ולא נותנים כבוד לבן אדם. אבל אחרי ככלות הכל, אם הוא נוסף לזה שהוא תלמיד חכם, הוא גם תלמיד חכם אמיתי, שיש לו באמת יראה מפני השם, אז צריך לתת לו כבוד יותר מאשר לספר. על כל פנים, ראינו שיש כאן בתורה, יש אש, ובתורה, התורה נמשלה למים, הוא לא מזכיר את זה פה, והתורה היא חוכמה, התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. באיזה אופן יש בתורה גם אש וגם מים? פה צריך להחזיק ראש, כי כל העניין של תורת הספירות, זה הרבה פעמים בא ללמד אותנו להסתכל על אותו דבר בעת ובעונה אחת, בעת ובעונה אחת בכמה סוגי הסתכלויות שונות, למרות שזה אותו דבר עצמו. התורה היא אחדותית, היא תורה אחת. התורה שבכתב, התורה שבעל פה, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אם זה רק חידוש אמיתי על יסודות נאמנים, אז זה תורה אחת ויחידה, אין הרבה תורות. אף על פי כן, יש נקודה בתורה שדומה למים, זה ההשתלשלות של התורה, שהתורה יורדת מעולם לעולם. לומדים תורה בכל העולמות, התורה יורדת עד פה, ולומדים תורה עם ילד שמתחיל ללמוד א' ב', אז לומדים את התורה. זה הנקודה של המים שיש בתורה. וביחד עם זה יש בתורה את הכוח של האש. הכוח של האש זה שמי שנוגע בתורה, אם הוא רק קצת נקי, אז על כל פנים חלק מנפשו מתחיל להשתוקק לעלות למעלה, הוא מקבל איזה, זה מושך את הלב כלפי מעלה, כן? זה לא ביטוי מדויק, אבל אי אפשר לדבר על דברים כאלה בביטויים מדויקים, כי אין ביטויים מדויקים. אבל זה, על כל פנים זה פועל משיכת הלב, וזה הכוח של האש. והכוח של האש זה גם הכוח של הדיוק. האש מצרפת את השיגים, זורקת החוצה את כל הדברים ומשאירה את הדבר בתארתו, כמו שהוא. אז לפעמים זה חתיכת קרש, אז היא משאירה את ההפך. הפך כבר לא נשרף יותר. לפעמים זה זהב, אז היא משאירה את הזהב בתארתו וכל היתר יצא החוצה. אז הנקודה של הניקיון זה הנקודה של האש, זה באמת הנקודה של מידת הדין, מידת הגבורה. התכלית של מידת הדין זה הניקיון, הטהרה. את שני הדברים האלה יש בתורה, ושני הדברים האלה באים מהאור הגדול של החוכמה. זאת אומרת, האור הגדול של החוכמה זה בעצם האור, כמו שאמרנו בשם המגיד, שם המגיד ממזריץ', שהאור הגדול של החוכמה זה האור שמספר לנו שהוא לבדו ואין זולתו. אי לכך, היות שהאור הזה מספר לנו שהוא לבדו ואין זולתו, אז גם חושך לא יחשיך ממך, אפשר להמשיך את הצמצום הזה, את ה... להפך, את הגילוי הזה של התורה, שהוא ישתחל דרך כל הצמצומים ויגיע עד לנשמות שלנו ועד לילד קטן שמתחיל ללמוד על זה. בגלל שסוף כל סוף הוא לבדו ואין זולתו, ושום דבר לא מסתיר עליו. מצד שני, מצד ההוא לבדו ואין זולתו, אז אנחנו יכולים גם לקבל תחושה כזאת של ניקיון ושל אמת, שאם אנחנו עדיין מזייפים איזה זיוף הכי קל, ועדיין אנחנו חושבים עוד על עצמנו באיזשהו אופן, על אינטרס, על איזה אינטרס נעלם, על איזה שלא לשמע, בעדינות הכי גדולה שיכול להיות, אז האש, עוד פעם, האור של החוכמה שהוא לבדו ואין זולתו, מתלבש באש כזאת שלוחשת לנו, עוד לא הגעת, תמשיך להתקדם, זה עוד לא נקי. זה הנקודה של האש. ושניהם באים מהחוכמה. עכשיו, תלמיד חכם אמיתי צריך שיהיה בו את שני הנקודות ביחד. מצד אחד, הוא צריך ללמוד תורה עם כולם, ואיך כתוב שם, מה אני בחינם, אף אתה בחינם, וכל הדברים האלה, כאילו, לפתוח את הדלת שלו, לא... ומצד שני, אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון. אז מה הוא צריך לעשות? וגם אסור ללמוד תורה מרב שאינו הגון. אז יוצא ככה, על זה דיברנו בעבר פעם. הרב צריך להתפלל על התלמידים שהם יהיו הגונים, כי אחרת הוא ייקשב. והתלמיד צריך להתפלל על הרב שהוא יהיה הגון, כי אחרת הוא ייקשב. הוא לומד תורה מרב שאינו הגון. זאת אומרת, יש איזו נקודה של מצד אחד לפתוח את הדלת לכולם, מצד שני לחפש את האמת עד הסוף. זה לא עבודה קלה, אבל מי שבאמת עומד פנים על פנים מול השם, אז זה נעשה אצלו שני הדברים האלה בדרך ממילא. עכשיו, כמובן שאם עומדים מול חכם כזה ומספרים לו את העוונות, אז מתחברים, הרי כל ישראל ערבים זה בזה ומעורבים זה בזה, וכולנו בעצם נשמה אחת גדולה. זה דיברנו שבוע שעבר. הדרגה הגבוהה שבנשמה של כל עם ישראל זה אותו תלמיד חכם. אם מקבלים ממנו ועומדים מולו עד רבה, אם באים עם כל החושך ועם כל ההסתרות ועם הכל, באים אליו ועומדים מולו ומדברים איתו, אז רואים איך שכל זה נראה דרך העיניים שלו, אז כבר לא חוזרים לזה יותר. אז שם באמת מקבלי, הכל מתהפך. אז אפשר לתקן את הכל, לתקן את המלכות בשתי דרגות. קודם כל לתקן את המלכות כפשוטו, ולתקן את המלכות להמשיך לה את השורש, את הכוח של השורש, ואז זה יכול להיות אפילו שזדונות יעשו לו כזכויות. צריך עוד לדבר על הנקודה הזאת שזדונות נעשים כזכויות, תשובה מאהבה, צריך לדבר על זה, יש בזה כמה פירושים. בוא נראה קודם את הקטע שאמרנו קודם, את הקטע של הכשרת כלים, הגעלת כלים. וזהו, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. מה שנאסר על ידי אש, כן, לקחו וצלו בשפוד משהו לא כשר, אז צריך ללבן את השפוד הזה באש, צריך לשים אותו באש עד שהוא יהיה אדום, שיצא ממנו כל ה... אז כל דבר אשר יבואו באש תעבירו באש, אז הוא מסביר ככה, דבר זה בחינת מלכות, דבר זה מלך, מנהיג, דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור, דבר זה בחינת מלכות, דבר השם זה המלכות, עשרה מאמרות שבהם נברא העולם והדיבור שבו ניתנה תורה לישראל, הדיבור של המצוות, זה המלכות, ושנמשך בתוך הטומאה, אנחנו לקחנו, עשינו מזה חוכא ואטלולא, בתוך עמימות היצר, כמו נור רבי עמרם. היה סיפור עם רב עמרם שהיה לו ניסיון גדול, הוא כמעט חטא, הוא היה נוהג לומר גירם בביינה דסיטנה, זאת אומרת אני לא מתפעל מהיצר, אני עורך חיצים בעיניו. אז היצר קיבל רשות כל כך להתגרות בו, כתוב שאסור להתבטא כך. בסך הכל היצר הרע הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, מלאך שהשם שלח אותו, זה התפקיד שלו, למה צריך להעליב אותו? אפשר לא לשמוע בקולו, אבל להעליב אותו אסור. אז הוא קיבל רשות להתגרות ברב עמרם כל כך שהוא חשב שהוא לא יכול לעמוד בניסיון, אז הוא התחיל לצעוק שריפה, שריפה, נורה בעמרם. אז באו כולם, כשבאו כולם התבטל הניסיון. אז כתוב שם שהיצר הרע, למה הוא צעק שריפה? יכל לצעוק זה משהו אחר, הצילו אחר, חונקים אותי, אני יודע מה. כי היצר הרע דומה לאש. ממילא יוצא ככה, יוצא המלכות האלוקית דומה לאש, והמלכות של הקליפה דומה לאש. וכל אשר יבוא באש, תעבירו באש. אם המלכות של הקדושה נמשך בתוך הטומאה בגלות, בתוך עמימות היצר, כמו נורה באמרה, תעבירו באש, תיקונו על ידי אש, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם, כנזכר לב. והתלמיד חכם יוצא כאן דבר פלא, התלמיד חכם הוא מלך, מן מלכי רבנן, זה ביטוי שכתוב בתלמוד. המלך האמיתי, בי מלכים ימלוכו, המלך האמיתי זה התלמיד חכם. התלמיד חכם הוא חכם, והתלמיד חכם הוא אש. וזהיר בגחלתן שלא תיקווה. עכשיו אנחנו לא מבינים למה נותנים על התלמיד חכם את כל שלושת, פעם אחת הוא מלך, פעם אחת הוא אש, פעם אחת הוא חכם, הוא כל הזמן חכם, רק החכם הזה הוא פעם אחת אש, פעם אחת הוא מלך. עכשיו לפי מה שלמדנו הבנו את הכל, הנקודה של התלמיד חכם זה לשאוף להתעלות ולהיות נקי יותר כל פעם, זה הנקודה של האש. הנקודה של החוכמה זה השורש של השאיפה להיות נקי. השורש של השאיפה להיות נקי זה התחושה שהוא לבדו ואין זולתו, ודובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. אם אני לא נקי, אני מאבד את הקשר עם הקדוש ברוך. אז זה החוכמה. וממילא הוא מלך. הוא מלך אמיתי, כי הוא מבחינתו, הוא כבר לא עבד של התאוות שלו יותר. כן? עבדי הזמן הם עבדים של, עבדים של התאוות. בן חורין אמיתי זה רק עבד השם. וזהו לשון עבירה, זה דבר שקראינו קודם, תחילת התורה שלמדנו, מי זוכר, לא כולם היו פה. סיפרנו סיפור מהבעל שם טוב, עם התלמיד שנפטר בסוף עם כאב בעצמות שלו. הוא תיקן הכל, רק הוא לא רצה להתוודות. סיפור עצוב. לא נוגע עכשיו, לא רוצה להיכנס לזה עוד פעם, אבל זה הכל, כל התורה הזאת היא פירוש על הסיפור. רבי נחמן, לפני שהוא אמר את התורה, הוא סיפר את הסיפור הזה. אולי יום לפני, יומיים לפני, אני לא יודע, אבל הוא סיפר את הסיפור. אחרי זה הוא אמר את התורה הזאת. ופה בתורה הוא מלמד אותנו שהצירוף של העבירה עובר בתוך עצמותיו מעבר אל עבר. וזה שובר לו את העצמות. מה פירוש? מה זה צירוף של עבירה? דיברנו על זה בהתחלה, מישהו זוכר? מי היה פה? לא תאכל כל תועבה, זה לא תעשה, זה מצוות לא תעשה. ואם בן אדם אוכל תועבה, אז הוא משנה את הצירוף, הוא משנה את האותיות, הוא מסדר אותם בצירוף חדש, ואז יוצא לפי הצירוף החדש שאפשר לאכול תועבה. אפשר לעשות צירופים עד אין קץ, הוא כל כך הרבה אותיות, אפשר לכתוב שם סיפור שלם. רק, חוץ מ... הכל חוץ מזה שלא לאכול תועבה. עכשיו, כשהוא... וזה התורה החקוקה בנפשו של כל יהודי, ברגע שהוא עובר עבירה, אז אותו לא תעשה חקוקה בנפשו בצורה הפוכה. ויש שזה חקוק בנפשו בצורה הפוכה, יש לו משיכה להמשיך לחטוא את אותו חטא. עד עכשיו הייתה לו רתיעה מהחטא. זה העומק של אמר רב הונא, אדם עבר עבירה ושנה בה נעשה לו כהתר. אז בדרך כלל חושבים שזה ירד לו מחסום פסיכולוגי. את החטא הזה עוד לא עשה, עכשיו הוא עשה עבורה שנשארים בחיים, אז בסדר. אבל הגמרא לא מדברת פסיכולוגיה. יש כאן משהו יותר עמוק. עד עכשיו היה לו רתיעה, הוא רצה לחטוא, אבל היה לו את הרתיעה, למה? כי בנפשו היו חקוקים המילים של הלא תעשה. עכשיו הוא התגבר על עצמו והוא חטא, אז הוא הפך את האותיות האלה למשפט אחר. עכשיו כבר אין לו רתיעה יותר. מה הוא צריך לעשות עכשיו? עכשיו הוא צריך לשנות את זה חזרה. אבל לשנות את זה חזרה הוא צריך כוח של השורש, צריך כוח במקום הרבה יותר עמוק. אם הסתבכנו באיזה רמה, לפתור את התסבוכת, צריך לעלות לרמה יותר עליונה. אז מה הוא עושה? הוא מצווה זה לשון התחברות. כשעושה חבילות חבילות של מצוות, אז הן התחברו שברי עצמותיו, כמו שכתוב שומר כל עצמותיו. כך אמרו חז"ל, עשה אדם חבילות של עבירות, יעשה כנגדם חבילות של מצוות. אז הוא בונה מחדש את העצם שלו, את הפנימיות שלו. למרות שעוד העבירות נמצאות, אבל הוא כבר לא ילך לאיבוד לגמרי. וזה שומר עליו עד שהוא יצליח לעשות תשובה. הרבה יותר קל לפעמים לעשות מצוות. לחזור בתשובה על החטא שחטאתי קשה לי, אבל להוסיף מצוות יותר קל לי. אז תעשה מה שאתה יכול. לפעמים קשה לך לתקן, אז לכל פחות תן לעצמך משקל נגד. בסוף יהיה לך גם יותר קל לתקן. וזהו פירוש חמת מלך מלאכי מוות. כתוב במשלי חמת מלך מלאכי מוות ואיש חכם יחפרנה. פירוש הפשוט של הפסוק זה שאם המלך כועס על מישהו, הכעס שלו יכול להפוך להיות למלאך מוות. הוא יכול להוציא את ההוא להורג. אבל איש חכם יחפרנה, יבוא איש חכם וילמד זכות על החוטא ויחפר עליו, והמלך לא יהרוג אותו. זה הפירוש הפשוט. אז הוא מסביר שהמלך, זה הרי משל, זה משלי, המלך זה הקדוש ברוך הוא. כי חמתו של הקדוש ברוך הוא, חמת מלך. המלך משמש כאן לשני דברים. מלך זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ועל הקדוש ברוך הוא, על מה הוא כועס? על זה שלא מתייחסים אליו אפילו כמו אל מלך. שבוודאי שכחו שהוא אבא ושכחו שהוא נשמת כל חי ושכחו הכל, אבל אפילו את הדבר הפשוט הזה שהוא מלך וצריך לשמוע בקולו כפשוטו, אפילו את זה גם שכחו, אז על זה הוא כועס. כי חמתו של הקדוש ברוך הוא בשביל המלכות שהשפיל על ידי אבונותיו. ואיש חכם יחפרנה, היינו בחינת תלמיד חכם, בחינת משה, הוא יחפר לו. כמו שכתוב, ועובר על פשע לשארית למי שמשים עצמו כשיריים. פה צריך להסביר משהו. יש כלל בשערי תשובה של רבנו יונה. הוא כותב שבן אדם שחוזר בתשובה, שהוא מתחרט, הוא רוצה לתקן את החטאים, הוא צריך לתקן את השורש. אם יש איזו מידה שגרמה לו לחטוא, הוא צריך לתקן אותה. הוא מביא דוגמה ממידת התאווה. הבן אדם נכשל במחלות אסורות, ולא שהוא נכשל כי הוא היה באיזה מקום רחוק ולא היה מה לאכול, היה לו כל טוב, אבל זה היה יותר טעים. אז מה גרם לו לחטוא? גרם לו מידת התאווה שלו, היה תאוות אכילה. או נגיד בן אדם שנכשל בדיני ממונות, לא מדובר על אחד, לא יבוזו לרעב כי יגנוב, איך כתוב שם, להשביע נפשו כי ירעב. לא היה חסור לו אוכל, לא היה חסור לו כלום, אבל הוא לא יכול להתאפק, יש לו תאוות ממון. אני כותב, בן אדם כשרוצה לתקן את זה, אז הוא צריך להילחם עם התאווה, לא עם העבירות. ודאי שהוא לא הולך לאכול טרף עכשיו עוד פעם, אבל גם כשהוא אוכל כשר, שיחזיק את עצמו בידיים. שלא ישקע בתוך האוכל, שלא יגנס לצלחת. איך אמרנו פעם, לפעמים 1.80 מטר גובה יכול לטבוע בתוך כפית מרק. הוא טובע שם, הוא שוכח את עצמו, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא אוכל עכשיו. אז עם זה צריך להילחם, ואם הוא ילחם עם זה, אז זה תשובת המשקל. הוא מתקן את הדבר שגרם לו לחטוא. עכשיו יש נקודה, אני לא זוכר הוא מדבר עליה, יש נקודה שהיא הנקודה, כמו שאומרים, השורש של כל החטאים ושל כל המידות רעות, זה מידת הגאווה. כי גם בן אדם שמפתח תאוותנות לכל נושא, מתחבא שם תת-הכרתי, את התאווה הוא מכיר, אבל תת-הכרתי מאחורי התאוות שלו מתחבאים שני מידות רעות. מידה אחת זה פחד ומידה אחת זה גאווה. וייתכן שהם שני צדדים של אותו מטבע, כי שניהם נובעים מהישות שלו. למה בין... קודם כל, איך פחד קשור לתאווה? כולם מכירים את זה. מה, אז לעולם לא יהיה לי את זה? אז איך אני אהיה? אז כאילו אני איננו. אני כל כך קשור לזה, שאם לוקחים את זה, לוקחים אותי. אז זה פחד. עכשיו, מאיפה... מה זה הפחד? הפחד שאני מאבד את הישות שלי, אני מאבד את הקיום שלי. זה כל הקיום שלי, ועכשיו לא יהיה לי את הקיום. גאווה זה בדיוק אותו דבר. על מה גאווה מבוססת? על הקיום שלי, על הישות שלי. אני קודם כל אני קיים ואני נפרד, וכל מה שיש לי נובע מתוכי, ולכן אני מתגאה. ואם אני חשוב, אז זה לא צודק שאומרים לי להתאפק ולכבוש את יצרי וכל זה. מה זה אומר? שאני עומד עכשיו השתחוות אפיים ארץ לקדוש ברוך הוא, אבל אני כל כך גדול וכל כך חשוב. אני אומר את זה בכוונה במילים הכי טיפשיות שיכול להיות, אבל זה לא מופיע במילים האלה, זה מופיע ללא מילים, זה מופיע ללא מילים בכלל, אבל מזהים את זה בצד ההפוך, כאילו מה אני אלך להתעסק, אני אלך ל... אני כאילו אני גם אני מעל זה, אני לא שייך לעבודות פשוטות כאלה שנכבוש את היצר וזה, אני כבר בשמיים. זה תמיד מופיע בלבוש כזה. אבל האמת שבן אדם פשוט לא רוצה להכניע את עצמו. וזה עבודה קשה, כי לטפל בגאווה אפשר כל זמן שהגאווה היא במוח. אבל אם הגאווה כבר נכנסה ללב, מאוד קשה להיפטר ממנה. המוח מבין שאין על מה להתגאות, אנחנו עין ואפס, הכל בסדר. אבל בלב יש, אני מרגיש שאני קיים ושאני חשוב. אני לא חושב את זה כל הזמן, אבל אם מישהו לא נותן לי את הכבוד שמגיע לי, אני מיד נפגע. מה זה אומר? שכל מה שהבנתי לא הגיע ללב שלי. אז זה צריך לעבוד עם החושים. מה שמדבר אל הלב, העיניים מדברים אל הלב, כך כתוב בגמרא. עינה וליבה. אז מה צריך ללכת? צריך ללכת לראות צדיק. להסתכל על צדיק. לראות צדיק, כמובן, אם בן אדם מאמין באמונה שלמה שזה צדיק, אם הוא חושב שזה סתם אחד שעושה הצגות, אז לא יעזור לו. הבן אדם שיודע שזה צדיק, הוא מכיר אותו, הוא יודע שהוא צדיק, הוא רואה צדיק. כשהוא רואה צדיק, הוא מסתכל עליו, הקשר שנוצר על ידי ההסתכלות, נכנס לו ללב ועושה שם תיקון לגאווה שלו. הצדיק הוא זה שמשים עצמו כשיריים. ועליו נאמר לשארית נחלתו, מי כל כמוך נושא אבון ועובר על פשע, לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשיריים. יש כאן הרבה דברים שצריך לדבר עליהם, הבעיה רק שהשעון הולך כל הזמן.
כן,
נוציא
את הבטריה
בתחילת
השיעור.
כן,
נוציא
את הבטריה.
כשאני רואה צדיק אני לא עושה
עוד עבודה. לא, אבל... אז יכול להיות שזה לאו דווקא צדיק, יכול להיות שזה סיפור על צדיק.
לא משנה, אבל אני כאילו חווה איזושהי חוויה. אבל בעצם כאילו ברגע שאני אלך מזה מקום אחר...
יכול להיות, אבל איך אומרים, להיות דקה בגן עדן זה גם שווה משהו. רושם נשאר. אז באים עוד פעם, ואפילו אפשר גם, יש לנו את כוח הזיכרון ואת כוח הדמיון. וכמו שבן אדם יכול לדמיין צבע או אות, אותיות, צבעים, מספרים, בן אדם יכול לדמיין, בלי בעיה. אותו דבר בן אדם יכול לדמיין ריח וטעם, נכון? ובן אדם יכול לדמיין תחושות. זה קצת יותר מופשט, אבל יש את הכוח הזה. בן אדם יכול לסגור את העיניים ולזכור את התחושה שלו, כמו שבן אדם יכול להיזכר את נעילת יום כיפור. יכול להיזכר. יכול להיזכר יום כיפור בכל נדרי, יכול להיזכר את נעילת יום כיפור, יכול להיזכר את העבודה של הכהן גדול שחזן קורא ביום כיפור. יש נקודות שבן אדם יכול להיזכר אפילו שכבר עבר כמעט שנה שלמה, הוא יכול להיזכר את התחושה שלו. אם הייתה לו איזושהי תחושה, כן? הוא יכול להיזכר. עכשיו, הוא לא צריך חכות שנה. אם הוא מזכיר לעצמו מדי פעם, אז הוא נזכר. אבל לכל פנים, התלמיד חכם הוא זה שמשים את עצמו כשיריים. ואם אנחנו עומדים מולו ורואים את הגדולה שלו ורואים ביחד עם זה כמה הוא לא... אני הכרתי יהודי כזה, היה בבני ברק, היה חמיב של האדמור מאנשינוב. לאדמור מאנשינוב כולם שמו. חמיב היה גר בבני ברק. הוא היה פליט שואה בגיל 13. הוא ברח לארץ בדרך לדרך בגיל 14. הוא היה בן אחר בן רבי עקיבא אגר. יהודי קדוש. והוא גדל פה, התגלגל פה בישיבות, בלי אבא, בלי אמא, בלי כלום, נער יתום. והוא התקדש עד כדי כך שהבית ישראל מגור כפה עליו להיות אדמור, שלא בטובתו, שלא ברצונו. הוא היה פשוט יהודי קדוש. אני הכרתי אותו, הוא היה חבר של כל ילד קטן, וכל יום אחרי התפילה היה עושה סיבוב את כל המסכנים, כל מי שלא הגיע לבית כנסת בדרך, על הדרך מהבית הכנסת הביתה, היה הולך לעשות ביקור חולים לכל מי שלא הגיע וכל מיני דברים כאלה. בסוף הבית תמיד כל המצורעים וכל החולים ישנו, כל המקבצי נדבות. ומצד שני הוא היה בן אדם שלעמוד מולו ולהסתכל לו בפנים פשוט היה בלתי אפשרי. היה כזה נמוך, שחור לגמרי, היה נראה ימני לגמרי לגמרי. נמוך, רזה, זקוף. בית הכנסת תמיד עמד, אף פעם לא ישב. לא היה לו כיסא ליד הסטנדר שלו. הוא התיישב בבית הכנסת פעם בשבוע, סעודה שלישית. אז הוא ישב ככה על קצה של זה, ככה, ככה הוא היה יושב. כשהיו לוקחים אותו ברכב לאיזה מקום, הוא היה שם חתיכת דיק. שכינה בגלות, אני יושב על כיסא מרופד, מה? כזה יהודי הוא היה, ולעמוד מולו, להסתכל אליו, זה היה בלתי אפשרי, היו נשרפים העיניים שלו, רואו יצאו את האש. ומצד שני, היה מסוגל לעצור טמבל כמוני ברחוב, הייתי בחור בן 20, ולהגיד לי, תגיד לי, אתה זוכר מה כתוב שם בספר ההוא והוא? הוא לא תדע מה הפשט. ככה, בלי בושה. אם הוא חשב שיש משהו שמישהו יודע יותר טוב ממנו, לא היה לו שום בעיה. והוא מוכן לשמוע את כל אחד, להזין לכל אחד. זה לא משים עצמו כשיריים, זה לא משים עצמו, זה המובן מאליו שלו היה שהוא לא כלום. לגמרי. מצד שני, לבוא לבן אדם כזה ולספר לו חטאתי, אני חושב שהיה יותר קל כאילו לעלות על המוקד. זה היה בלתי אפשרי לגמרי. וזה נותן לבן אדם הסתכלות, אם מישהו כן עשה את זה, זה נתן לו הסתכלות שונה על כל הבחירה שלו, על כל החיים. זה סיפור אחר. מה שיוצא, ממה הוא נפטר? הוא נפטר מהגאווה. ממילא כשהוא נפטר מהגאווה, אז הוא זוכה לכפרה. כי זה מה שהפסוק אומר. הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו, איך אמר רבי נתן, אמר פעם, רבי נתן אמר פעם על רבי נחמן, הוא אמר, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. יש לנו רבי כזה, שאם אתה בא עם קנאה ותאווה הוא עוד מקבל אותך, אבל אם אתה רוצה כבוד, אז הוא אומר לך תחכה בצד. כבוד, לא, פה לא מקבלים כבוד. אז זה אותו דבר אצל הקדוש ברוך הוא כנראה. כתוב שם, הקנאה והתאווה והכבוד מוציא את האדם מן העולם. ולא כתוב למי הקדוש ברוך הוא מחפר, למי שעזב את הקנאה ומי שעזב את התאווה. כתוב למי שמשים את עצמו כשיריים. הוא עזב את הגאווה. הוא עזב את הגאווה, מקבלים אותו. ומה שמעכב את הבן אדם בכל החיים, בכל השטחים בחיים, לא רק בעבודת השם, בכלל, אם בן אדם היה מוכן לזרוק את הגאווה הטיפשית שלו, הוא היה יכול להתקדם בעין ארוך. נמצא כשבא לפני תלמיד חכם, הוא מוציא כל צירופיו לפני התלמיד חכם. התלמיד חכם הוא בחינת משה שמשים עצמו כשיריים, כמו שכתוב האיש משה ענב מאוד, ועל ידי זה נקרא איש חכם, כמו שכתוב החוכמה מאין תימצא, ובזה יש כוח לתלמיד חכם לחפר, כמו שנאמר ואיש חכם יחפרנה. טוב, אז דיברנו מה עושים היום, מה עושים גם אז, לא תמיד היו באים לצדיקים ומספרים את כל החטאים, את כל העוונות, אבל לא כל צדיק. רבי נחמן בעצמו, היו כמה שנים שהיו באים ומתוודים אצלו, ואחר כך הוא הפסיק את זה. הוא אמר שזה לא הזמן עכשיו, וזה לא, כאילו, יש הנהגה אחרת. ואז כאילו, והיום גם, היו עוד, אני הכרתי עוד אדמו"רים של חסידים בעולם להתוודות. אני זוכר, היו פה כמה, היו בארץ, היו חוץ לארץ. אבל היום, אני לא יודע אם יש דבר כזה, יכול להיות, אני לא יודע אם יש דבר כזה. אבל אז קודם כל, אז בכל מקום שיש השראת השכינה, זה יכול להיות בכותל, זה יכול להיות בקבר רחל, זה יכול להיות במערת המכפלה, קברי צדיקים. אנחנו רואים מציאות שיהודי, כשהוא הביא קורבן לבית המקדש, להקדיש את הקורבן היה מותר גם בבית. אם היה בטוח שבדרך הוא לא יקבל מום ולא ייצרו, לא ייצרו, והמליצו להקדיש את הקורבן בפתח של העזרה, אבל היה מותר, אבל להתוודות, לסמוך את היד על הקורבן ולהתוודות על הקורבן, את זה היה צריך לעשות ליד הכהן בבית המקדש. זאת אומרת שאת זה תמיד שמרו לרגעים מקודשים ולמקומות מקודשים. וכל אחד יש לו את הרגעים המקודשים שלו. גם בסדר התפילה יש עשייה, יצירה, בריאה, הצילות. הצילות זה תפילת עמידה, ושם אומרים סלח לנו. לכאורה היה צריך להתוודות לפני התפילה. ולא מתוודים, לבוא נקי לתפילה, צריך להתוודות לפני התפילה, לא מתוודים לפני התפילה. מתוודים בתפילה ואחרי התפילה, אחרי 18. כי יש עניין בזה שמתי שבן אדם מגיע לשיא, שם כשהוא מתוודה, אז הבידוי עושה לו את הסיבוב בראש. קודם שהוא מתוודה לפני התפילה, יש לו בראש מחשבה, אחרים חטאו הרבה יותר, מה רוצים ממנו. אבל כשהוא עומד מול השם, אז כבר לא יכול לחשוב ככה. טוב, השם יעזור שנזכה.